ידידים יקרים, שניות אלה עבר לכולם אותו רטט, אותו אני קורא את זה, זה קדושה מסוימת, יום קדוש, משהו שתי דקות שעם ישראל כולו מתאחד למשהו. אין מציאות כזאת בכל השנה שעם ישראל כולו מאוחד לרגע למשהו מסוים. משהו סגולי ומאוד מיוחד, ולא הצגתי את עצמי, אני אביעזר, אח של אריה יהושע שטראוס, השם יקום דמו, שמפה יצא להסדר, מבית מדרש זה, ואני חושב שהיום הזה הוא יותר מיום היורצייד. ביום היורצייד אף אחד לא יודע שזה היום היורצייד שלך, חוץ מהחברים, הזוכרים, הקרובים. פה הולכים וכל האומה כולה מתאחדת עם כל אותם גיבורים קדושי ישראל שאי אפשר לעמוד במחיצתם. ועמדתי פה ושמעתי את השמות, רב שלמה אומן, השם יקום דמו, שעוד לימד אותי בישיבה התיכונית כאן, אבי מוצן, השם יקום דמם, וכל קדושי ישראל, שבאמת כל אחד ואחד, כל נופל ונופל באישיות שלו, במיוחדות שלו, והיום כל עם ישראל עומד ומתייחד איתם וזוכר איתם בשתי דקות האלה. כל אחד עכשיו לפי מנהגיו, זה לומד משניות אחר כך, זה לא יודע לצערנו מה זה משניות. אבל קראתי סיפור מרתט מיד אחרי לוויתו של רב שלמה אומן, השם יקום דמו, שהרב גוסטמן עלה לנחם את המשפחה, ובדרך מי שליווה אותו אז שאל אותו מאחורה אחד האנשים שהוא הסתובב אחרי הלוויה בין כל קברות הצדיקים, הוא היה גאון אדיר, דיין בבית מדרש של חיים מויזר זצ"ל, הוא שאל אותו, אתה אומר קדושים? כולם קדושים, כולם, גם מחללי השם, גם, אמר לו, כולם כולם כולם. ואני מוסיף לנו לדור שלנו, גם אותם אלה עם הקוקו והגילים, וגם אלה שהספרה והסייפה משולבים אצלהם, כולם כולם קדושים וטהורים, כולם אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. והרגע הזה המרתט, שאתה עומד בבית קברות ועשרות אלפים, שהייתי פעם ראשונה זה פשוט היה רועד, עשרות אלפים אנשים, לא רואים קברים, לא רואים שביל, רק אנשים עוזבים את העבודה שלהם, עוזבים את הכל על חשבונם, באים להתייחד. האחדות הזאת זה משהו סגולי, זה משהו מיוחד באומה. לצערנו, זה רק ברגעים כאלה, צריך לקחת את הכוח הזה. קשו ממני לדבר על הדמות המיוחדת של אחי הקדוש, שבשבילי הוא דמות וסמל, הוא נשאר תמיד אחי הגדול, גם שכבר אני הקטן הכפלתי אותו במספר שנים, אבל הוא נשאר הגדול ועד היום הוא מדריך, הוא מדריך הרבה. זה פלא שאנחנו נמצאים 31 שנה אחרי נפילתו במלחמת שלום הגליל, וכל שנה הוא מוזכר, כל שנה באיזה מקום יש עליו משהו, היום יש תוכנית עליו ברדיו, יש בכל שנה. זה פשוט מדהים מה היה מיוחדות של הדמות הזאת. הוא היה ענק, היה כמעט 2 מטר, היה גבוה, היה לו חן מיוחד, היה לו יופי, יופי חיצוני ויופי פנימי. הוא היה בעל קורא קבוע, חזן, שר, אחד מבוגרי הישיבה שיבדל לחיים ארוכים, אייבי גרסטל, הרב גרסטל, מבוגרים זוכרים אותו, לשבת כל שבת ולשיר ביחד שירי סעודה שלישית ושירי נשמה, היו מתווספים מסביבו מאות חניכים, רק כדי להאזין לנשמה המיוחדת, לשירה המיוחדת. הדמות הענקית הזאת לא סתרה את הענווה, את הצניעות. להפך, הוא היה צריך להיות בעל גאווה. היה לו את כל הנתונים, ובדיוק להפך. הוא היה אחד שהוא הראשון בנתינה, הוא הראשון שעוזר. היה פה עוד אחד מהישיבה, לא יודע אם ידוע עליו אפילו פה בישיבה, שהיה לו רגל קצרה ורגל ארוכה. והיה לו קשה במסעות, במיוחד בטירונות. אריה השם יקום דמו לקח את הקידבק גם שלו וגם של החבר, כדי שהוא יוכל לעבור את המסלולים בלי שידעו, לעזור לו. ומי שהיה בתקופות ההם, הקידבקים לא היו קלים, לא היה קל לסחוב שניים כאלה על שני הצדדים, אבל רק בשביל שהחבר יוכל לעבור את אותו מסלול. לנסות לדבר עליו בקצת זמן זה באמת קשה. דמות באמת מיוחדת, שמגיל קטן כבר הלך לבתי חולים בחיפה, חברת אחי סמך, כל חג, כל שבת לעשות קידוש, הבדלה, משך אותנו את האחים הקטנים איתו ואחרי זה את הסניף, המשיך כאן בישיבה התיכונית מהמחזורים הראשונים, מחזור ג' שזה לא היה נראה כמו היום, אלא זאת היה בצריפים, זה היה מספר על דלעי מים שישנים איתם בלילה, זה חלק מהבנייה אולי של האישיות, לעזור אחד לשני, לתרום לבנייה של ישיבה חדשה, והכל היה אצלו בפשטות, בטבעיות, והכל עם אור זורח. אחרי זה כמדריך בעזרה, מפה הוא נסע לסניף לוד, שסניף לוד זה היה קשה לתאר, זה היה סניף של עולים, סניף של כלום, אפילו לא דתיים, זה היה נקרא עזרה, ושם הוא ארגן את הכל, מוצאי שבתות, לפעמים ברח מפה, לפעמים באישור, עזר לרומם את הסניף, כמה שיותר להכניס בהם. ככה במחנות של העזרה הוא היה תמיד הדמות. אבל אני מצייר פה מישהו באמת מיוחד, אבל איזה ענווה, איזה צניעות, איזה בית פתוח. התחתן בגיל צעיר ולכן היה צריך לעזוב פה את הישיבה, בזכות זאת זכינו להמשך שהשאיר לנו, השאיר בן קטן, ובביתו ברובע היהודי ב-12 בלילה היה יורד לקחת בחורים שיקבלו איזה עוגה וקוס תה, קצת לעודד אותם שכיף להמשיך ללמוד יותר ולהשקיע בלימוד. תמיד הוא דיבר על הספרה והסייפה, להיות הכי טוב בישיבה ומצד שני להיות הכי טוב בצבא, דבר שלא סותר אחד את השני אלא הוא המשלים של האישיות של האדם האמיתי. אם אני אתאר את זה במילה אחת, זה דמות שחינכה מעצם אישיותה, האישיות הזאת. אני עד היום באמת אני חוזר על הדברים שלו, אני פה אקריא לכם מתוך ספר שקוראים לו אישי מועד, ראשי תיבות שלו זה היה אריה יהושע שטראוס, איש, הוא תמיד חתם איש, שרצו להרגיז אותו, כתבו ליד זה חזון. אז לספר קוראים אישי מועד, חצי מהספר מדבר על חגים, מועדים, שלא כל כך כתבו עליהם, כמו יום העצמאות, יום ירושלים, פורים קטן, תשעי ועשירי, והחצי השני כדאי לעיין בו, זה מכתבים שבחור בן 17-18 מהישיבה התיכונית, משיעור א' במרכז הרב, מפה כותב, מכתבים מהצבא, ואני בכמה מכתבים שאני אשתדל לקרוא לכם, ראיתי שפה פורסם יפה מכתבים שבאמת, אז אותם אני אולי לא יקריא. הוא כותב פה שנתיים בדיוק לפני שהוא נהרג, כף סיוון, בחור בן 21. הוא כותב, אני מבקש התנצלות על הכתב כי מאוחר ואני קצת עייף, לכן אאחל לך ממש מעומק דליבה שתזכה כל יום ללמוד משהו, כותב לחבר בצבא, לכל יום ללמוד משהו, ולאחד כמוך מסתמה יש זמן אפילו 5 דקות ביום להשקיע. א', אפשר לנצל למשל ללמוד משניות ותנ"ך, מה שאין כל כך הרבה זמן בישיבה. אני ודאי אתבדה כשתספר לי שאתה חוזר מהצבא שלמדת כל יום את הדף היומי. ולוואי, שתזכה באמת, והלוואי והדבר העיקרי לדעתי לקדש שם שמיים כפשוטו, שיאמרו אשרי הולדתו, ותשאיר למסתכלים עליך טעם טוב בפה, ואפילו חס ושלום לא לצחוק ולהתבדח יותר מדי, שחס ושלום לא יחשבו שמלא שחוק פינו, כי כך אז יהיה מלא שחוק פינו לעתיד לבוא. זה מכתב שהוא כותב לחבר איך צריך להתנהג בצבא. חס ושלום שלא תחשוב שאני מתכוון שאתה לא בסדר חס וחלילה, ההפך, אלו דברים שנשפחים מעומק דליבה. אני מכיר את הצבא וצריך להיזהר ממנו. הדבר האידיאלי לדעתי זו המצב שבו אתה, אתם כולם בצבא נמצאים, להיות דתי ולייצג את הדת על הצד הטוב ביותר ולהיות חייל הכי טוב. אך ורק שם אתה רואה עם כל אישיותך שגיבשת בישיבה מתממשת. כי בישיבה אתה עדיין לא בוחן את עצמך, ואינך יודע באמת מי אתה, ונגד מה אתה מסוגל להתמודד. רק שיוכלו לומר, זהו, הוא מישיבה זאת, או לאו דווקא, הוא הסדרניק, אבל כפשו אותו, לקדש שם שמיים. הרבה פעמים אני חוזר על זה, כי זה לדעתי הדבר העיקרי שעלינו לעשות בצבא, לקום בבוקר קבוע ומוקדם לתפילה, לא להתפלל בחדר, לא לוותר בענייני דת, שיראוך מברך וימלא פי תהילתך, אחרי ארוחה בחדר האוכל ואפילו בחדרי חדרים, אפילו להינזר מדברים שאולי בישיבה כן היית עושה אותם, אבל תמיד לזכור ולחשוב על כל פסיעה, איך מסתכלים עליי, שתחשוב שכל הזמן מראה רודפת אחריך ורואה כל מה שאתה עושה, וכך תקדש שם שמיים כפשוטו. ומצד שני להשקיע במקצועך, לנסות להיות המעולה, שתוכל לזהות את עצמך כהסדרניק שיכול להסדיר גם דת וגם צבא כאחד. והוא מסיים, והעיקר קידוש השם במלוא מובנו. מי ששם לב למכתב הזה, זה מכתב שאפשר שזה קריאת דרך של ראש הישיבה לפני התלמידים. זה מה שאנחנו מצפים מהתלמידים, להשקיע בתורה כמה שיותר ולהשקיע כמה שיותר בצבא. ואצל אריה זה היה פשוט אידיאל אצלו. זה היה, כמו שאני לא אקריא למה קוראים, יש לכם את המכתב תלוי, אז אני לא למה נחזור עליו. טוב, יש למה קוראים למדים מדים. אז המכתב שאריה כותב ככה, בפרשת צו כתוב וילבש הכהן מדובה. דרך אגב, שאני קורא כל פעם, לא היה מכתב שהוא לא, הוא לא הכניס בו דבר תורה. מכתב מהצבא, מזמנים קשים, יש לנו מכתב שבו אני אסיים בשדה הקרב. מכתב האחרון, דש האחרון ממנו מה שנקרא. אין מכתב שהוא לא כותב בו דברי תורה. אז הוא מתחיל, פרשת צו, הילבש הכהן, זה בתפשין למת ח', שאני אסביר לך את הוא נהרג בממבט, זה אומר שהיה בן 19. זה ילד, זה נער שעוד לא, עוד לא מתחיל, זה לא מובן. כותב הילבש הכהן מידו בד, כותב המלבין שהמילה מידו זה כמו מדוד, שהבגדים היו מתומים לגופו, לאורך ולרוחב של הכהן, וזה בא מהמילה מדים, שזה מתאים לגופו של האדם. מדוע לבגדים הצבאיים קוראים מדים? הרי כל בגד שאני לובש מדוד לגופי, והוא כותב בסוגריים, ובטח המדים של צהל לא תמים מתאימים לגוף. ארי היה גבוה והמדים לא התאימו לי, וגם בשעת הקרב שגייסו אותו לא היה מדים בשבילו, לא כסדה ולא חולצה. הוא כמה ימים, אני מהתרמיד שחזר, אני הלכתי עם החולצה האזרחית שלו שהוא איתה, הוא ממש היה עד שעות הקרב הראשונות, כי לא הצליחו למצוא לו מדים. אז הוא כותב, בטח המדים של צהל לא תמיד מתאימים לגוף, אלא יכול להיות שהמדים בא גם מהמילה מידות, שזה הלבוש לנפש, מידותיו של האדם. כיוון שהאדם לובש המדים נכלל בצבא הקודש, ובאמת נראה לי שהאדם יכול לשפר את מידותיו בצורה ניכרת ביותר במצוות בין אדם לחברו, באופן מיוחד דווקא במקומות כאלו בהם הוא עומד בניסיונות של שמירת הלשון, יחס בין חברים. בישיבה לא תמיד אפשר לטפח זאת באופן ניכר, כי כאשר חבר מבקש מהשני בישיבה משחת נעליים, זה לא בעיה לתת. אבל כאשר נשארות לאדם 8 שניות למסדר, ואז מבקשים ממנו משחת נעליים, והוא עוד לא צחצח, זוהי הבחינה האמיתית. זאת אומרת, בתיאור הזה אנחנו רואים את כוח הנתינה, את כוח היחס שלו לכל דבר, כל דבר בקודש, כל דבר איך להתייחס לזה. איך לעשות את זה? אם אני אקח דברים שמצאנו לאחר שהוא נהרג, דברים מדהימים, ועוד פעם, זה דברים שנכתבו, תחשבו, נהרג בגיל 23, כבר היה נשוי שנתיים, זאת אומרת, כתב אותם בגילאי 17, 18, 19, וככה מצאנו פתק מדהים מה בחור מבקש מעצמו. בסוף מחברת שהוא כתב שם את הסיכומים של השיעורים, הוא כותב דברים שהוא מקבל על עצמו. אחד, לקום מיד, פגישה עם מלך. שתיים, להתפלל מתוך סידור, לכוון. שלוש, איגרת הרמב"ן כל שבוע. ארבע, למצות את כל הזמן בסדר, ללימוד. חמש, תפילה לפני כל תפילה. שש, לשון הרע. שבע, רצינות. זה דברים שמצאנו במחברת בסוף כתובים. לפי מה שבינתיים אני מתחיל לתאר לצלכם, זה נראה איזה גודל, איזה צדיק, זה היה אחד מהחבר'ה, זה היה אחד הכי חברותי, אחד שבחתונות, הוא זה ששמח, הוא זה שרקד, אם היו צריכים עזרה בכל דבר, הוא זה, זה אחד, פשוט אני אומר לכם את הדברים, זה בדיוק כל אחד מכם יכול להיות ככה, אולי אתם ככה בעזרת השם. זה דרישות שאיך אנחנו מסתכלים על החיים, על המציאות שיש בחיים. אם נסתכל, אריה פה בישיבה צירף שירותים, מה שאז לא היה רגיל. היה, אתם יודעים, ההסדר היה מחולק לשתיים, והוא בגלל שהוא רצה להתחתן, הוא צירף שירותים, ואז הוא עזב את החלק מההסדר והתחבר עם קבוצה מכונה חילונים. וככה כותבים חברים איך שראו אותו, איך שראו אותו כמפקד עליהם. הם כותבים במכתב, כמובן אחרי שהארי נהרג, על מגרש המסדרים הרגשנו שעומד לפנינו מפקד לכל דבר. בטנק התגלה מקצועיותו וכישרונו הטכני והצבאי, ובמקביל בבית כנסת דרגותיו כאילו נעלמו מזרועותיו. כשקרא בתורה, עבר לפני התיבה, למד, לימד, או כשהיה מראשוני הבאים לבית הכנסת ומאחרוני העוזבים אותו, ידענו שלא יגבע ליבו ולא רמו עיניו. הוא נשאר בין תורה וישיבה. כאחד מאיתנו לכל דבר לילה או לילה. גם עזרתו לאנשי צוותו בטנק בפרט, וליתר הפלוגה בכלל בעת הטיפולים והעבודות, הייתה לשם דבר. ולעיתים קרובות נראתה צלילותו הגבוהה על הטנק ומסביבו עד השעות הקטנות של הלילה. כשהיינו חוזרים מטיפול שבועי, לאחר שהיינו ערים כל הלילה, לא היה לי איש כוח לקום ולעבור לפני התיבה השחרית, או להישאר ערים כל התפילה. היה לנו איש, אחד, עליו יכולנו לסמוך, הוא יהיה החזן. ואם אינו החזן שבקולו יאיר אותנו, הוא יעבור בין השולחנות לספסלים וידאג שלא נרדם עם תפילין על הראש. אריה היה כזה בכל רמ"ח איבריו ושסע גידיו. לילה אחד הם חזרו מפעילות מבצעית ארוכה מאוד. זה היה בין יום כיפור לסוכות, מיד במוצאי יום כיפור הם יצאו לפעילות וחזרו ממש ערב סוכות. אפילו לא נתנו להם שומרים מהחבר'ה שלהם, כי כולם היו שפוכים, מה שנקרא. מגדוד אחר לקחו שומרים ללילה הזה, ואריה אומר בשתיים בלילה, מאיפה יהיה סוכה מחר? כולם עכשיו ילכו לישון? אריה נשאר ער מעצמו, והתחיל לבנות את הסוכה. מפקד הבסיס, באותו זמן, ראה משהו קורה פה בלילה, דפיקות, מסמרים, הלך ושאל מה אתה עושה? אמר לו סוכה. שאל אותו מפקד, מה זה סוכה? ואריה המשיך לבנות וישב איתו, והמפקד, ככה סיפר המפקד, עמד כמו ילד קטן והקשיב לכל ההסברים של אריה, מה זה סוכה, למה בונים סוכה, ענני כבוד. אומר, התחלתי לשמוע מושגים שמעולם לא שמעתי. למחרת בבוקר אריה המשיך לתפקד עם כל הצוות בדיוק אותו דבר. ראה את זה המפקד והתפעל, אמר לו, אני רוצה לבוא הלילה לסוכה פה, אתה תהיה ואני מביא את אשתי ומשפחתי לפה. וכך היה, קיבל על זה שבת אחר כך. המפקד הזה אמר שמימיו הוא לא ראה כזה דבר. באיזה נעימות, באיזה חן. לדעת לקבל כל אחד כפי שהוא. מגיע בשנים האחרונות לבית הקברות אדם שלא ידענו מי הוא. אדם בחור מגמגם לגמרי. וניגשנו אליו, שאלנו אותו, מי אתה? ואז הוא התחיל לבכות ולא אמר לנו כלום. אבי זיכרונו לברכה דרבן אותו, והוא אמר שהיינו בצבא בזמן המלחמה, שהכנו את הטנקים, אני איש תחזוקה. כמו שאתה רואה אני מגמגם, קשה להבין את הדיבור שלו. את הדיבור שלו אומר, אף אחד לא התייחס אליי, כולם היו בלחץ של מלחמה, לא יודעים כל רגע מתי נכנסים לתוך לבנון. והוא אומר, אחד ויחיד, שכל הזמן ניגש אליי ועודד אותי ודיבר איתי, זה היה אריה. לא הכרתי אותו קודם, לא הייתי איתו אף פעם בצבא. היומיים האלה שהייתי איתו, עשו לי את כל החיים. אני רוצה להגיד לכם שזה לא סתם עשו לו את כל החיים, כי עד היום, שיש הבחור חילוני, עד היום הוא מתקשר אליי לפעמים, כאילו לברר כל מיני דברים שהיה צריך, כי הוא אומר לי, אין לי את אריה, זה אחד יחידי. אמרתי לו, יומיים בחיים פגשת אותו. הוא אמר, זה הספיק לי. אריה כותב על התקופה הזאת של הקמת, כותב, אני מאושר בינתיים, ובכלל אחרי השבת שהייתה נפלאה, והייתה לי הרגשה כמו השבתות היפות במרכז הרב, כי אנו גרים עם חבר'ה כאן שלא זכו לקיים תורה ומצוות. וכבר הצלחתי להביא 3 חבר'ה בליל שבת לבית הכנסת לתפילה של 70 איש מכל הישיבות. עם כל השירים, זה באמת מרומם. אלה החבר'ה שסחבתי איתם ובאו איתי, אמרו וואלה, איך אני מרגיש פתאום טוב. באמת נהניתי, והיה נפלא. אני אבוא כל שבת. אז איך לא להיות מאושר, אריה כותב. איך לא להיות מאושר אם זה מה שזכיתי לסחוף אחריי. ואריה שסחב ככה כל שבת, וגם בימי חול, בתקופה שהוא למד במרכז הרב, הוא לקח ילדים חילונים ולימד אותם לבר מצווה. יום אחד נסגרה הדלת, ננעלה הדלת, אי אפשר היה לפתוח, והוא היה צריך להישאר איתם יותר. והם סיפרו לו הנערים שבבית הם לקחו סוכריה וברכו עליה שהכל. אז הוא כותב גם, אי אפשר להאריך בכל המכתבים, אז הוא כותב, לא להיות מאושר שנער צעיר אומר, איזה כיף היה לי לברך שהכל. הרי גם עשה הרבה חשבון נפש. הוא היה זורם, הוא היה חי, הוא היה תוסס. עוד פעם, אני מנסה, לא תחשבו שעומד לפניכם, באמת צדיק עומד לפניכם, אבל אחד מאיתנו מן השורה, מהחבר'ה, שחקן כדורסל טוב, ויוצא עם החבר'ה לכל הטיולים, ובסניף הוא זה שמוביל את המסעות. הרי קפץ מהטנק ונתקעה לו הרצועה של הנשק האישי באיזה שפיץ בטנק, והוא נפל ישר על, עם הראש על הטנק ונחתך. והרי כך כותב, ערב שבת קודש פרשת משפטים. נכון, אבל לא מספיק שנשפטתי בידי בשר ודם, גם נשפטתי כבר בידי שמיים. זאת אומרת, הוא כנראה נשפט על משהו. הראו לי זאת מן השמיים. אתמול באמצע תרגולת הקפיצה מהטנק נתקעה רצועת הנשק, ואני הגעתי למטה ועל ראשי נחתה כוונת קדמית של הנשק, ולכן נפתח לי קצת הראש. מיד רצתי למרפאה, פינו אותי לרפידים, השכיבו אותי על שולחן ניתוחים ותפרו לי 5 תפירות. כל ראשי חבוש ואני נראה כמו טבח. היום אני שוכב, ואם ירצה השם עד שהמכתב יגיע אלייך, זה היה לקלטו, יוציאו לי כבר את התפרים. עד כאן הם סיפורי העובדות שקרו. אבל ברוריה, אני צריך לעצור ולהתחיל לחשוב מה קורה איתי בשבוע אחד. הדחה מחניך תורן, משפט ופציעה. זה לא סתם. ברוריה, באמצע הריצה למרפאה שמתי מטפחת על החתך. שמתי לב שזה בדיוק על מקום הנחת התפילין. ברוריה, נדמתי כולי, וכל הנסיעה והחזרה, וגם עכשיו אני מרגיש שאני פגוע בנפשי. הקדוש ברוך הוא מראה לי כבר בריש גלי שאני צריך כבר להזיז בעצמי משהו. הוא רק נוגע בי. זה רק סימן. אני צריך לעשות משהו בנידון. צריך להתעורר לתשובה. איך מוצאים פתרון? חשבתי ומצאתי. פותחים בספר החינוך, במצוות הנחת תפילין של ראש וטעמיה, עיני שם, או בסידור לפני הנחת התפילין, שם מוצאים לשמה מניחים תפילין של ראש, ואולי זה מה שאני צריך הרבה יותר להשתפר, לחזור בתשובה. לא לחינם קיבלתי דווקא שם את הפגיעה. אמנם אני לא צדיק, שהקדוש ברוך הוא מעניש אותי כרגע, אבל אולי זה רק סימן שעזוז קצת, ואולי זה מבחינת איסורים ממרקים אבונותיו של אדם. אם זה כך, אזי אני שמח. בקיצור, אני לא בסדר, וכעת מרים לי זאת מן השמיים, לכן החש בראשו יעסוק בתורה. בלי נדר אני כעת הולך לעשות זאת, כי אני לא עובד כעת בטנקים. מה זה חשבון נפש? מה זה חשבון נפש? בן אדם מקבל מכה, מקבל מה שנקרא אצלנו גימלי. יכול לקחת את זה כביכול למנוחה, לקחת, הוא לוקח את זה לחשבון נפש. וחשבון נפש אמיתי, שצריך לקרוא את המכתב הזה, שהוא גם תלוי, מכתב שהוא כותב על חבר שנהרג במבצע ליטני. הוא כותב כך, יש לכם את המכתב, תלוי, נדמה לי לא כולו, אני אקרא את זה במהירות. תפשין למת חט, בחור בן 18-19, עוד פעם, פורים שמח. מה נשמע? קצת קשה לשאול שאלה כזאת בימים אלו. אנשים נופלים לידינו, חברים שזה אתה גמרו איתנו בגרות, עוד לא הספיקו לעשות רע בחייהם וכבר הם נלקחים מאיתנו. אסור לנו לשאול מה הם חטאו. אני שואל את עצמי למה זה קורה לנו. כנראה בגלל שאני לא לומד מספיק טוב, לא ממית את עצמי בעלה של תורה, כמאמר חז"ל, אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר אדם כי ימות באוהל בעלה של תורה. כנראה עוד לא הגעתי להכרה שכל עוד שתצא מפי בעת הלימוד הוא כמו הריגת מחבל בלבנון. אני הוא זה השם שהחברים שלי נופלים. על כן צריך בימים טרופים אלו להגביר את הלימוד, ונזכה לשובם בשלום של כל חיילינו לבתיהם, ולשמוח עמנו בשמחת פורים זו ובבאות עלינו לטובה. הדמעות כמעט נופלות על הדף. חבל שההתחלה כזו מצערת, אבל אין ברירה, החודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב. יש עלינו חיוב ביום הפורים לשמח שמחה לבב באמת ובתמים, גם אם יש מצב קשה לעם ישראל. קשר רב יש בין המאורות בתקופת מרדכי ואסתר לשבועות אלו. כמו שאז היו במלחמה שרצו להשמידם, כן אנו. בהפטרה השבת קראנו על רחמנות שאול על הגג, ואומרים חז"ל שכל המרחם על האכזרים סופו מתאכזר על הרחמנים. לכן צריכים אנו להכות במחבלים בכל יכולתנו. ואף על פי שכעת אינני יכול לקיים מצווה זו בפועל, סך הכל היה שיעור א', אז לפחות ניקח את האוזי, שזה הפה שיורה דברי תורה, וכך נלחם בקמים עלינו לחלותינו. כן, אז היה האוזי, הנשק הזה. מה זה אדם לוקח, חבר שנהרג, לוקח על עצמו את הדברים האלה, באהבת תורה שהייתה בו, וכל השמחה שהייתה בו, בכיבוד הורים שהיה בו. מה? בכיבוד הורים שהייתה בו. הזכרנו את רפידים, אז אני נזכר בסיפור. ארי היה בסיני, בצבא, ואימי שתאריך ימים, הייתה עובדת קשה. מנוחתה הייתה תמיד בין 2-4 לפנות בוקר. זה היה השעות שינה שלה. גם ירש את זה בבית, את כל העניין של הנתינה לאחר. לילה אחד הוא הגיע מסיני בערך בין 2-4 לפנות בוקר, והוא ראה שיש חושך בבית, דבר שלא היה מצוי. אריה לא רצה לדפוק בדלת ושכב על המדרגות. שאבי זיכרונו לברכה יצא לתפילה ב-4:30 בבוקר, 4:45, ראה אותו שרוע ככה על המדרגות, כמובן כעסו עליו, אבל הוא לא הסכים את השעתיים היחידות שאמא ישנה להעיר. ככה זה גם היה בעזרה אפילו אחרי החתונה. כל דבר היה בשבילו, אבל העיקר זה היה לתת, לתרום, לקחת בחורים צעירים בישיבה ולדבר איתם, לקחת אותם כחברות הערב. גם אותי, הייתי פה בשמינית, לא בשמינית, הייתי פה בחמישית, היה לי מבחן גדול ורציתי לבוא ללמוד איתו, אמר תבוא, והוא הגיע רק ב-12:30 בלילה, אז הוא צלצל ב-9 בערב שאני אלך לישון והוא יעיר אותי ב-12:30. הוא הגיע ב-12:30 בלילה ואז התחיל לשבת ללמוד איתי למבחן רק כדי שאני אצליח. מכתב שהוא כותב על אהבת תורה של חבר'ה שחזרו מהצבא והגיעו לישיבה. מה נשמע? כיצד חזרתם שוב לעומק הדליבה של התורה אחרי הפסקה בתשעת חודשים בעבודת הקודש? כך הוא התייחס לצבא. כולם יצאו לרגילה ואני נמצא כאן עם צוות שמירה. הרבה עבודה אין לי לעשות, ולכן יש לי הרבה זמן ללמוד. ובאמת זו הרגשה נפלאה לחזור ללמוד. זה כמו גחלים שלבתם הרוח. יש רגעים ושעות שזה ממש אש גיהנום שרוצה לשרוף כל אות נוספת בלימוד. עבוד את השם בעירה כדי להגיע לאהבה. דש לכולם והעיקר שילמדו טוב, תשמח בחלקך איש. אני לא יאריך עוד כי זמני תם. אני רוצה לתאר את הימים האחרונים של חייו כפי שסיפרו חבריו, כפי שהם עוד לא מוכנים לספר לנו את הכל. קרב מלחמת שלום הגליל, אתם יודעים, היה הפגזות על הצפון במשך תקופה גדולה. לא היה בתי ספר, לא יכלו להסתובב ברחובות. יצאו למלחמת שלג שלום הגליל לאבי. אריה, נדמה לי זה היה פרשת בעלותך. אריה שמע בשבת ברובע שמגייסים אנשים. אריה בעצמו הכין את התרמיל בשבת, בלי דברי מוקצה, את הדברים המיוחדים שהוא רצה, הלך איתו תמיד בצבא, היה איתו את ספר הישר של רבינו תם, עוד כמה ספרים, היה לו בטנק שלו, היה לו בכלל ספרייה ניידת, היה לו מדף שהוא התקין בטנק, שם היה לו כמה ספרי קודש, בתוכם גם תיקון קוראים, כי תמיד איתי לו עליו את הקריאה בתורה, ועוד ספרים שבהפסקות הוא יוכל משהו כתב, שכל אחד לפחות ייקח לעצמו את החמש דקות ביום, שהוא מילא את זה. אז אריה יחיד תתיק עם הדברים האלה, מוצאי שבת שדפקו אצלו על הדלת, לתדמת אשתו הוא כבר הוציא את התרמיל מתחת למיטה, הייתה באלם איך הוא היה מוכן, הכניס רק את התפילים, עוד כמה דברים, נשיקה אחרונה לבנו הקטן, ופרידה שלא ידע אולי שזה פרידה אחרונה, אולי הוא כן ידע, והלכו לשטח הכינוסים, שם מספר הרב וידר ראש שיבת הכותל, מספר שזה היה לילה קר, אמנם זה סיוון, אבל בירושלים זה היה לילה קר, הוא מספר על עצמו שהוא קפא מקור. אריה הוריד את הסוודר ממנו, ונתן לו להיות עם הסוודר, אריה נשאר עם החולצה, אותה חולצה שעוד המשיך איתה ימים כי לא היה לו מדים מתאימים, ובאוטובוס, במקום שאם אני עכשיו אקח את הדמות שלו ואני אגיד לכם מה הוא עשה באוטובוס, בטח לימד אותם משניות, בטח קראו תהילים, לא? אריה נעמד ואמר לכולם, אנחנו כבר תקופה ארוכה לא היינו בצבא, זה כבר היה סוף שיעור A, ממש חודש לפני השחרור, מה שנקרא מההסדר. אמר, אני רוצה לחזור לכם עכשיו על כל תורת הטנק, את כל הדברים שאנחנו צריכים לדעת, כי אנחנו נכנסים למלחמת קודש. כך נתן להם הרצאה טיפולית בטנק, איך לדעת, זה המצווה שלנו כרגע לעשות. וכך המשיכו. אני ראיתי פה, אני הייתי פה בכיתה י', ראיתי פה את החבר'ה יוצאים, הבית מדרש לא היה פה, זה היה הבניין הישן, אם אני זוכר, ב-12 בלילה, אני רואה אוטובוסים מתחת לחלון, אני מסתכל, רואה את החבר'ה שלו, שיוצאים, הכרתי אותם, הסתובבתי פה בבית מדרש, ושאלתי אותם, מה, אתם מתגייסים? מלחמה יש? אתה יודע, נער צעיר, בן 16, ו... אז הוא אומר לי, גם אריה התגייס, בטח, כולם מגויסים. אמרתי לו, תחכה דקה, אני רוצה לכתוב לו מכתב. אני לא יודע איך, אני זוכר את המילים שכתבתי לו, לאריה פה אני רואה את החבר'ה וכולי, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור את סתרה ובריך מטב עד עולם, תקיים את דברי הרמב״ם, שלא תחשוב על הבית, אלא בשעת מלחמה, לא יודע איך כתבתי את הדברים האלה, ושלחתי את זה, נדמה לי עם יוסי שטראוס, לא קרובי משפחה. היה אחד מהשיעור, ו... זהו, ביום רביעי הם, שלום הום אנשים כמדמור אבי מוצאים, הם חטפו את המכה הראשונה של האש ונהרגו, הם היו צריכים להחליף אותם, והם נכנסים ועומדים בכניסה ללבנון ועומדים וממתינים. אריה מבקש רשות מהמפקדים, האם יש זמן לתפילת מנחה או שלא. אמרו לו, כמה זמן לוקח? אמרו לו, יש. מספרים החברים, זה נכתב בעיתונים, בתקשורת, כל כמה שנים זה, הסיפור הזה חוזר על עצמו, ריקוד של הקרב. אריה יורד, תמיד חשבתי שהוא היה חזן, התברר לי בסוף שהוא לא היה חזן במקרה בתפילה הזאת. ירדו כולם דתיים, חילונים, ביקשו שיראו להם. אריה לא היה חזן כי הוא יראה לכל אחד איך מתפללים ומה. ולאחר התפילה היה ריקוד של כל העולם כולו, גשר צר מאוד, כולם ביחד אומרים שזה היה ריקוד מרתט, והם נכנסים לקרב. רגעים לפני שנכנסים לקרב עוד פעם מבקשים האם אפשר להגיד תפילה לפני הקרב בקשר המרכזי, נתנו גם לזה אישור והם נכנסים. בהתחלה כל הדברים האלה אנחנו יודעים מהחברים שחזרו, הכל זרם טוב רגיל עד שהגיעו לנקודה, במקרה אותנו גם לקחו מיד אחר כך, אז אני הכרתי את הנקודות איפה ששלמה אומן נפל, שם הם חטפו גם את המכת אש הראשונה, שטנקים מתחילים לעלות באש, אבל אני כבר הגזמתי בזמן שלי, אז אני... מה? אז נכנסים, ובעיקר יום חמישי נכנסים לקרב סולטן יעקב הידוע, מה שנקרא, זה היה קרב שפשוט סגרו אותם, כפר סורי מפה, כפר סורי מפה, כפר סורים, והם בבקעה, אין כמעט סיכוי לצאת משם מישהו חי, אין סיכוי לנצח, מערב שלא ידוע עליו, קראו לציר הזה ציר מיכה, ובמפה לא היה גם את הבתים הראשונים שחטפו מהם את המכות הראשונות, לא היה מצויר שיש שם בתים, והם נכנסים לתוך הקרב עצמו. קרב עצמו היה קרב קשה מאוד, והגיעו לשלב מסוים של יום חמישי בערב, שזיהו אותם הסורים והתחילו להמטיר עליהם אש תופת. הגיעו למצב של גמר תחמושת, הגיעו למצב שטנקים נשרפים לידם, חיילים נהרגים והם שומעים בקשר את כל זה, אבל המצב הכי קשה היה שלא היה מים. נגמר המים, אני לא מדבר על שירותים בזמן של קרב בתוך טנק, את הכל, אבל מים. זה סיפר לי הנהג שלו בטנק. הממפי לקח אותו להיות טנק ראשון מוביל. הוא היה מתק, מפקד טנק, אבל הממפי שידע את האישיות שלו רצה אותו בטנק הראשון, אז הוא במלחמה היה תותחן. והנהג מספר, הנהג הגיע אלינו אחרי יותר מ-20 שנה, לא היה מסוגל להגיע אלינו. והוא סיפר את הסיפור הזה שידענו, אבל הוא סיפר אותו יותר לפרטים. הם היו בטנק מיובשים. הוא אומר, אני נהגתי והפה נדבק לי, השפתיים נדבקו לי, לא יכולתי לתפקד. הוא אומר, לא יכולתי לראות את הדרך, כלום. ידענו שאנחנו עוד דקות נגמרים, לא מפגזים, אלא מזה שאין לנו מים ואין לנו שתייה. ארי ראה את המצב הזה, כמו שאני אתאר לכם, טנקים בוערים מסביב. אש תופת, ארי קפץ מהטנק. יצא מהטנק, ומאחורי הטנק יש את הג'ריקן עם הרזרבה, לקח את הג'ריקנים, מילה, הכניס לתוך הטנק, עוד זרק לטנק לידו, גם מים. הנהג מספר, אם לא זה, לא היינו יכולים להמשיך. מסירות נפש, באש תופת לצאת, ולהביא מים לחברים. ככה המשיכו את הקרב, והגיעו לנקודה האחרונה, יום שישי לפנות בוקר, הם כבר כולם זוהו, אור יום, המטירו עליהם פגזים, ולא רק פגזים, הסורים ירדו מהכפרים, עם טילים, ועלו להם על הטנקים. היה גם שם מכות בידיים. חברים מספרים שהיה מכות בידיים, עם הנשק האישי ניסו לראות, והיה להם מעצורים. סיפור בפני עצמו לספר על אותו בוקר, לפנות בוקר של יום שישי. צהל תקוע, לא יכול להתקדם, לפרוץ קדימה כמו שהיה התוכנית, והם תקועים, אי אפשר לצאת אחורה, אין כלום. אין שום דבר. לא ידעו מה לעשות, בינתיים נהרגים אנשים, עד שהגיעה פקודת נסיגה. אין ברירה, לסגת אחורה. כל הזמן בקשר מודיעים שאי אפשר לסגת אחורה, כי הסורים מקיפים את הטנקים. אין מציאות של נסיגה. גם כנסיגה, אין מציאות לסגת. לא ידעו מה לעשות, ארי לקח פיקוד לבד, יצא לצריח, ועם המג למעלה ריסס מסביב, אני אומר לכם, זה לרסס אנשים שעומדים על טנקים, סורים שעומדים על הטנקים שלנו, עומדים מסביב. וככה הם מספרים שאותו נהג אומר, הטנק של אריה, אריה הוריד לפחות 21 טנקים. זה ממש ידענו רק לפני שנתיים, כל פעם זה אחד שלא מסוגל עד היום לדבר, הוא מבטיח לי שהוא יבוא לדבר איתי, אני אומר לו, אני לא אגיד לאמא שלי כלום, תספר לי את ה... יומיים בתוך הטנק, הוא לא מסוגל לא לספר, לא לאשתו, לא לאף אחד, אבל את זה הוא אמר לנו ב-30 שנה שהיה, הוא פלט ואמר, רק שתדעו שאריה הוריד מעל 20 טנקים. ואריה עומד, זה היה קודם, אריה עומד בצריח ומרסס את כולם מסביב, ואז הם התחילו לברוח, ואז בזכות זה הטנקים הצליחו להסתובב אחורה, הרביצו גז. אבי רץ מספר את הסיפור הזה שהגז הם לחצו עד הסוף כמו חיות, ניסו לברוח אחורה, ובשנייה האחרונה של הנסיגה הזאת, שבזכותו ממש ניצלו כולם, ירו פגז, אריה קיבל רסיס בראש, נפל במקום בטבילת מקווה של אש, עלה בסערה השמיימה בפרשת שלח לך אנשים. סיפרתי לכם על ספר הישר, הגיע אלינו לשבעה, זאת אומרת, זה היה סיפור שלם, גם זיהו אותו מיד, כי אנשי חבר קדישה של ויז'ניץ חיפה היו, והם הכירו אותנו, אבל הגיע אחד באמצע השבעה, ושואל אותנו האבלים שיושבים, מי זה אבי איזה? אמרתי לו, אני. אומר לי, אתה כתבת ככה וככה במכתב? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, המכתב היה עם דם, והיינו חייבים לקבור אותו. נתתי הוראה, בגלל שאנחנו מכירים אתכם, לצלם את המכתב לפני הקבורה. עד היום אני מחכה למכתב הזה. לא הגיע, והוא איננו, לא קיים. אני הגעתי לכל המקומות שהוא יכול להיות קיים. וזה מה שסימל, הטיפה דם. אומרים שהיה שלם כולו, ממש מין פס דם שישר לכיס, ללב, לספר הישר שהיה לו בכיס, שהיה איתו. עם זה הוא נקבר, והמכתב האחרון נשלח בתתוו סיוון יום ג', יום ד' הם נכנסו, כותב לאשתו וגם לנו את אותו מכתב, זאת אומרת, הוא נהרג ביום שישי, ממש כמעט לפני הפסקת האש בבריחה, ואנחנו ידענו מזה רק יום שני אחרי צהריים, ומדהים היום לחשוב על כזה דבר, בחיפה כבר ידעו בכניסת שבת את זה, כמו שאמרתי חבר קדישה, אנחנו ביום שישי מקבלים את המכתב בדיוק בשעה שהוא נהרג, לאחר מעשה. אנחנו בחיפה היינו על מרפסת גרים שרואים את הים ורואים את כל ההליקופטרים נוחתים ברמב"ם. אמא שלי עומדת ואומרת תהילים, ובאותו זמן אנחנו מקבלים את המכתב. לברוריה, שלום רב, אותו דבר לאבא ואמא. מה שלומך? מה שלום אביעדי החמוד? זה הבן שלו, אביעד, זה ראשי תיבות אריה, ברוריה, יהוד הקדוש ברוך הוא לעד. אצלנו ברוך השם הכל בסדר, יושבים ומחכים. אני קורא עכשיו בספר הישר עם ההקדשה שלך, מקווה לחזור מהר הביתה ולראותכם. מה נשמע בחיפה ובירושלים? אי אפשר לדעת מתי נגמור פה. כל רגע משתנים דברים, והעיקר שהשם ישמור על כולנו ונחזור מהר הביתה. וידעת כי שלום הוא עליך. מאוד יפה מצד אחי אביעזר, הוא שלח לי מכתב עם החבר משעלבים. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. זה היה הדש האחרון ממנו. מה שרציתי בזמן שכבר לצערי עברתי, יש עוד להעביר ים של דברים ומכתבים ולספר עליו, אבל לדעת איך אחד מאיתן, בדיוק כמו כל אחד שיושב פה בבית מדרש, לא גדול הדור, לא צדיק, בחור מהחבר'ה, בחור מהסניף, בחור שאכפת לו מכל אחד, איך יכול לצמוח כבן תורה אמיתי, כמפקד טוב, לבנות בית של אברך, כשר, ועם כל הדברים, סדר בוקר, צהריים וערב, ולהמשיך הלאה, וזהו המסר לכם פה, שכל אחד מאיתנו יכול לנצל את הדברים, להתייחס אחרת, כמו שמראה רודפת אחרינו, כמו שהוא כתב, ככה לדעת שמסתכלים עלינו, לדעת לנצל את הזמנים האלה, את השנים האלה, לגדול בהם, וככה כל אחד להקים בית כזה לתפארת, ולזכור ביום הזה, דיברנו על האישיות שלו, לזכור את כל אותם הנופלים, כל אותם עם הקוקו והגילים והזקנים והפאות, כולם קדושים, כולם תאורים. יש לי פה מדרש לסיים, מדרש של כמה שורות ש... אני לא יודע מה מקורו, אתמול קיבלתי אותו, כתוב מדרש בית המדרש. זה, אני לא יודע בדיוק, כתוב פה, צריך לבדוק, בגן עדן, בצד רוח מזרח, יש היכל גנוז וסתום. ביום השבת נכנס לשם המשיח עם האבות, ושם מן הפרוכת ולפנים, כל דיוקני הרוגי לוד ועשרה הרוגי מלכות. קם המשיח ונכנס לשם, ורואה את אותם הדיוקנים, ונושא קולו ושואג כארי, וכל הגן וכל הצדיקים מזדעזעים, והכל נשמע במרומים, והקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות באותו עמוד למטה. והאופנים נכנסים אצל המשיח, והאבות נכנסים כולם בפתח שער הקדים, אשר בהיכל ההוא, ושם רואים כל מעלות הצדיקים של לוד ועשרה הרוגי מלכות, עומדים כולם, ואותם האופנים כולם ינשאו ועולים אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והוא נשבע להם ללבוש בגדי נקם, ולדון את נקמתם מן האומות, שנאמר ידין בגויים מלא גביות. תודה.